הכל חי אונליין, 93fm.co.il. ליל שישי עם בצלאל כאן.
לכם, ליל שישי, ערב, שבת, קודש, פרשת, כי תבוא, 10 ימים בערך לפני יום הדין, לפני ימי ראש השנה. לילה טוב לכם, אנחנו בתוכנית מיוחדת הלילה הזה, ליל שישי, בקול חי, עם הסיפור שעוד לא סופר כאן ברדיו, על מוסדות החינוך העצמאי ומערך ההסעות הגדול חובק ארץ, שמתנהל מצפון ועד דרום. הסיפור הזה טרם סופר כי הוא נעשה בדרך כלל בהיחווה, בשקט, ובהמשך גם נבין מדוע. והפרויקט הגדול הזה מנוהל על ידי יהודים טובים, שחלקם יושבים כאן באולפן איתנו, חלקם יהיו איתנו בהמשך הערב בטלפון, ויספרו את סיפור ההסעות כאמור של החינוך העצמאי. מערכת החינוך העצמאי לומדים בה מאות אלפי ילדים בעשרות רבות של בתי ספר בכל רחבי הארץ. חלקם אלה המוסדות שכולנו מכירים ליד הבית בבני ברק, בירושלים, בריכוזים החרדים, הבנות לומדות שם בדרך כלל. אבל בפריפריה ממוקמים לא מעט בתי ספר שכל המטרה שלהם היא אחת, לקרב יהודים וילדים לאביהם שבשמיים, מה שנקרא מוסדות הקיר. ולשם מגיעים הרבה מאוד ילדים ממקומות מרוחקים, ולולי כמערך ההסעות הגדול, הם לא היו מגיעים לשם, ולהמשיך הלאה את המשפט אין צורך, הם היו הולכים כמובן וכאמור לבתי ספר שאינם שומרי תורה ומצוות, לבתי ספר חילוניים. בהמשך נדבר כאן עם הורים חילונים גמורים, ששולחים את ילדיהם לבתי הספר הללו של החינוך העצמאי, ולא לחינוך החילוני, למרות שיש בית ספר רחוב אחד ליד הבית, הם פשוט מעדיפים את החינוך התורני. אז איתנו באולפן בשלב הזה שני אורחים, בהמשך יגיעו עוד כמה אורחים, גם נשוחח עם כמה מרואיינים, בהם חברי כנסת, הורים לילדים, מנהלי בתי ספר של החינוך העצמאי. ואני רוצה לומר דבר ראשון תודות לצוות שלנו, דוד קליגר שבהפקה, מנדי אור על הביצוע הטכני, ועוד קרדיט אחד לחברת שורטקאט מדיה, שמעבירים את השידור הזה מאולפן בשידור וידאו חי באתר כל חי. אתם מוזמנים לצפות בשידור הזה כאן. אני רוצה לומר בתחילה ערב טוב הרב מרדכי קרליץ.
ערב טוב.
יושב ראש קרן ההסעות של החינוך העצמאי. לפני שנדבר ונאמר גם אגב ערב טוב לרב מיכל מונדרוביץ', ערב טוב.
ערב טוב.
אתה מנהל בית הספר של החינוך העצמאי בגני תקווה. אני רוצה לדבר איתך רב קרליץ, דבר ראשון, לפני שנדבר על מערך ההסעות הגדול של החינוך העצמאי ועל הקשיים שהוא נקלע, שהקרן נקלעה בשנים האחרונות בגלל החלטות שיפוטיות כאן במדינה. אני רוצה לדבר על החינוך העצמאי. נפתחה עכשיו שנת לימודים, הרבה מאוד תלמידים כאן ירבו לומדים במערכת הזו של החינוך העצמאי, ובוא נספר את המספרים, כמה ילדים לומדים היום בחינוך העצמאי?
כיום חינוך עצמאי הוא מעל 90 אלף ילד בכ-260 מוסדות פזורים בכל רחבי הארץ.
אנחנו מדברים על כל החינוך העצמאי.
כל החינוך העצמאי. מה שאנחנו נתמקד פה, מה שרלוונטי לענייננו, מתוכם כשליש מהתלמידים, כ-30 אלף תלמיד שהם בכ-100 מוסדות, הם בפריפריות. כשאני אומר פריפריות, ברור שכוונה פריפריה גם מבחינה דתית. תל אביב וגם פריפריה.
אוקיי. ערים לא חרדיות.
לא בריכוזים החרדים.
כי אזור השרון הוא קרוב, הוא פריפריה קרובה, אבל יש בו בתי ספר, וכן יותר דרומה.
כמעט, כמו ש... כמעט בכל יישובי הארץ, חוץ מהריכוזים החרדים המובהקים, בני ברק, ירושלים, קריית ספר.
כל שכונה חרדית מוכרת.
אבל גם במקומות כאלה, ניקח אשדוד, באשדוד יש את בתי הספר של הריכוזים החרדים, ויש בתי ספר של קירוב, יש בבית שמש, יש בתי ספר של הציבור החרדי, ויש בתי ספר של קירוב, בדרך כלל זה בתי ספר אחרים. יש מקומות שזה גם באותם בתי ספר, חלק מהציבור החרדי, וחלק באותם בתי ספר מסיעים מכל הסביבה, גם ילדי קירוב.
הרב מונדרוביץ', מילה אחת על גני תקווה, מי הילדים שם? זה קירוב, נכון?
גני תקווה, יש לנו תערובת, ילדים מבתים דתיים, יש לנו אחוז מאוד ניכר שילדי קירוב, והצד היפה, שהם ממשיכים אחר כך לישיבות הקדושות. הישיבות שמחים לקבל דווקא את התלמידים שמגיעים מהפריפריה, את החינוך המיוחד שיש להם, את האיכויות שיש להם. הבית ספר הזה הוא קרוב למרכזים, אבל הוא בהחלט פריפריה. הייתי מציע, הרב בצלל, כן. הלילה אנחנו גם יורצייט של אחד מאבות החינוך החרדי בארץ ישראל, הרב מפונוביץ', חף באלול. חף באלול אנחנו צריכים להזכיר אותו. הרב מפונוביץ' הגיע בשנות השואה, על הגבעה למעלה, כן. על הגבעה למעלה הרב מפונוביץ' בנה את הישיבה. באותו זמן שהוא בנה את הישיבה למטה, בעמק, הוא בנה את בתי האבות. הוא ניהל בו זמנית את שתי המוסדות. את הישיבה, הישיבה, ישיבת פונוביץ', ואת בתי האבות, בנים, בנות, פליטים, יתומים, פליטי שואה. רב אברום כהנמן היה מספר הרבה, שהיו שנים שהוא התקשה, פונוביץ' הרוב התקשה בלהחזיק את הכל. היה מי שניסה לרמוז לו, תצמצם היקפים. איך אתה יכול כזה מערך ענק? פונוביץ' הרוב אמר, מה אתם אומרים? לסגור את הישיבה? בוודאי שלא. מנסים לרמוז, לסגור את החסד למטה? אם לא החסד שעושים בבתי אבות, אין קיום לתורה של הישיבה. חינוך עצמי זה מערך ענק. יש את הבתי ספר, מודיעין עילית, בני ברק, רוב הזין באשדוד, ביתר, אבל יש את כל מוסדות הקירוב. כמו שהרב מפונוביץ' אמר, מוסדות הקירוב נותנים את זכות הקיום למוסדות החינוך עצמי שבתוך הריכוזים, וזה אנחנו עושים בשמחה.
בקיצור, משלימים אחד את השני, במובן הרוחני של הדבר. אוקיי, אנחנו מיד נצרף לשיחה שלנו כאן באולפן גם מוריין חשוב על קו הטלפון. וזה יקרה מיד. ובינתיים אני רוצה לשאול אותך, הרב קרליץ, כשאנחנו מדברים על מוסדות הקירוב, לא תמיד מדובר בבתי ספר גדולים ועמוסים כמו שאנחנו מכירים בבני ברק, בירושלים. זה עוד בית ספר פה עם כמה מאות בודדות של תלמידים ועוד כמה פה. ואני בטוח שכדי למלא את בתי הספר האלה, בדרך כלל מדובר בהורים ששולחים מעצמם וגם בפעילות של רישום.
כמו שאמרתי קודם, שאנחנו מדברים על 100 מוסדות מתוך כ-260, שהם 30,000 תלמיד, שזה שליש מהתלמידים. כך שמהממוצע של המספרים לבד, מדובר בדרך כלל לא בממוצע הרגיל שאנחנו רצמם, מדובר בבתי ספר קטנים יותר, למרות שיש גם בתי ספר גדולים וגדולים ממש. כשאני אומר בגדולים ממש, אני מדבר בתי ספר מעל 1,000 תלמיד.
יש, אל קירוב ולמעלה מאלף?
יש, במקומות האלה.
איפה למשל?
למשל, ביבנה. ביבנה, למשל, לבוא שם בשעת צהריים, כשיש פיזור, ביבנה זה מקום שזה, כמובן, יש חלק מהיישוב עצמו, אבל מגיעים שם בהסעות קרוב ל-900 תלמיד. מתוך ה-1,000 משהו, תלמידים שיש שם, קרוב, מעל 800 מגיעים בהסעות. ממש תחנה מרכזית, שלמה
אז אני אדבר איתך עוד מעט גם על יבנה ועל עוד מקומות, כי אני רוצה לצרף לשיחה שלנו את יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת הרב מוישה גפני, לילה טוב.
שלום, ערב טוב.
לילה טוב. אתה מכיר את החינוך העצמו הרבה שנים, בתפקידיך השונים כחבר כנסת, יושב ראש ועדת כספים היום ובעבר, ואנחנו נתמקד כאן עוד מעט בסיפור של ההסעות, ואני רוצה לדבר איתך, איך הגענו למצב שהמדינה לא מממנת הסעות לילדי החינוך העצמוי?
המדינה כן מממנת, מממנת אבל באופן חלקי, אנחנו מדברים על זה כבר 15 שנה. יש קריטריונים שמשרד החינוך קבע שאי אפשר לתת מעבר לקריטריונים הללו, כמובן שיש בזה כמה פרמטרים, יש פעמים שאנחנו, החינוך עצמו מקבל את ההסעות לפי פרמטרים גבוהים יותר על פי אותם קריטריונים, ויש כאשר יש ממשלה רעה שהיא רוצה לגרום לנו נזק הזה על פי פרמטרים נמוכים יותר. בכל מקרה אין מציאות על פי כל קריטריון, מכיוון שאנחנו מדברים על בתי ספר, בעיקר בתי הספר של הקירוב, שהחינוך עצמו היא בנוי על זה, שלשם זה הוא הוקם. בניגוד לחינוך, אפילו לחינוך העצמאי בתוך הריכוזים החרדיים, אבל בוודאי שלא כמו בחינוך הממלכתי, שמספר הנושאים הוא הרבה יותר קטן. כאן הנושאים הם הרבה יותר מאשר בכל בית ספר אחר, מכיוון שיש בית ספר אחד ביישוב, צריך התלמידים שבאים לבית הספר של החינוך העצמאי, הם באים מכל השכונות בעיר, וההסעות הם הרבה יותר מאשר בכל סקטור אחר, במיוחד שאנחנו מדברים על אותם בתי ספר, ומדובר על אלפים רבים של תלמידים שלא תמיד גם ההורים בכלל שומרי מצוות, והם מגיעים לבית הספר והם גדלים, ואחרי זה גם עוברים למוסדות תורניים ומקימים משפחות.
כלומר, ואם לא יהיו הסעות, הם יהיו פשוט...
הסעות זה הנושא המרכזי במערכת הזאת, המרכזי. החינוך עצמאי יודע לתת מערכת חינוך מצוינת, יש מורים טובים ומורות טובות ומנהלים ומנהלות, וזה בסדר גמור.
ומבנים כמובן.
ומבנים, וכל מה שאנחנו מדברים, אין מציאות על פי הקריטריון הקיים. אני כבר מדבר על 15 שנה, זה לא דבר של היום, שעכשיו קרה משהו. אין מציאות כזאת שאפשר להחזיק את בתי הספר הללו, שבתי הספר של החינוך עצמאי, שבאים אליהם תלמידים דתיים, מסורתיים וכו', מבלי שתהיה מערכת של הסעות ובלי התרומות. שגם יהודי העולם וגם יהודי הארץ נותנים לעניין הזה, אי אפשר להחזיק את המערכת הזאת, זה חובת השעה באופן ברור וחד משמעי, ואני מדבר אפילו על היום, שיש ממשלה יותר טובה מבחינתנו, ואני מאוד מקווה שהתקציב, כפי שאמרתי קודם, יהיו על פי המתווה הגבוה יותר, ולא על פי המתווה הנמוך יותר.
ניתן לשנות את זה?
בכל מקרה, החלק הארי של הכסף מגיע מתרומות.
ניתן לשנות את העניין הזה? שהממשלה תשתתף יותר?
לא, כן, יותר כן. אנחנו עובדים על זה, גם עכשיו הוא עבר כסף, סידרתי גם שתהיה מקדמה, שבשנתיים הקודמות לא הייתי יכול לעשות את זה. בוודאי שתשתתף יותר, על זה אנחנו עובדים בכל הכוח, אנחנו עובדים יחד עם קרן ההסעות של החינוך העצמאי, ואני מקווה שכך יהיה בכל מקרה, גם אם נגיע למקסימום שבמקסימום, חלק גדול מהכסף יהיה חייב לבוא מתרומות. אין מציאות אחרת שאפשר, הנראית לעין, אין מציאות אחרת שאפשר...
ולמה כל העניין הזה? למה אי אפשר להגיע למקסימום? ולמה אי אפשר להגיע למקסימום? כי זו החלטה של בית משפט?
לא, בגלל שיש קריטריונים. אתה לא יכול לתת לבית ספר ממלכתי, לתת על פי קריטריון אחד, לתת מבלי שום פרופורציה, לתת לבית ספר אחר, במיוחד שהוא חרדי. אבל גם אם הוא לא היה חרדי, אי אפשר. מדברים איתי ראשי רשויות, על בתי ספר, על מערכות חינוך שנמצאים אצלם, שהם צריכים שם הסעות. שלפי המבנה התקציבי של משרד החינוך נגרם להם הרבה נזק. אז נכון ששם זה שונה לחלוטין, מכיוון ששם מדובר על כסף יותר קטן ממה שאנחנו מדברים כאן, מכיוון שאמרתי קודם, בתי הספר נמצאים בשכונות, נמצאים בכמה מקומות בעיר, ולכן מספר הנושאים בין התלמידים הוא נמוך יותר, אבל גם אז יש להם מצוקה תקציבית. אי אפשר, אתה הרי מכיר את המערכות האלה, אי אפשר שיהיה קריטריון שונה. אפשר שזה יגיע למקסימום, שזה יהיה תשלומים הרבה יותר גבוהים ממה שהיה בשנתיים הקודמות.
מההורים...
אבל תמיד יצטרכו את התרומות בעניין הזה. אגב, זה במידה רבה דומה לישיבות. גם בישיבות, אצלנו זה גם אידיאולוגיה ככה, אבל גם הישיבות לא יגיעו לתקציב, גם שיהיה תקציב הכי טוב האפשרי מבחינתנו, אי אפשר יהיה להחזיק את עולם התורה מכסף ממשלתי.
כן, אבל בשונה, אבל בשונה מהישיבות, כאן אנחנו מדברים על פרט שהוא טכני להשלמת החינוך בבתי הספר, שזה ההסעות. בישיבות אתה יכול לבקש מההורים, ההורים חדורי הכרה ששולחים את הבנים לישיבות, כאן מדובר בהורים חילונים לרוב, שאם אין להם את ההסעה, הם לא שולחים לבית ספר חרדי.
הוא נראה פרט טכני, הוא ממש לא פרט טכני, הוא פרט מהותי, הוא בסיס של כל המערכת הזאת. זה נכון, מה שאמרת, אני מסכים לחלוטין. החובה עלינו היא הרבה יותר גבוהה, מכיוון שבישיבות, כפי שאמרת, ההורים חדורי הכרה, אגב, לא בכל הישיבות, יש בקצה של עולם התורה, יש כאלה שלא בדיוק חדורי הכרה, אבל נניח רגע לעניין הזה, זו שיחה אחרת. אבל במקרה הזה זה לא פרט טכני, על זה בנוי המבנה הזה, על זה בנוי בית הספר, שבו אתה צריך להעמיד מבנה, אתה צריך להעמיד מערכת חינוך, אתה צריך להעמיד צוות הוראה ועובדים, זה נכון, וכל זה נעשה, זה באמת אפשר לקבל, בחינוך עצמאי אפשר לקבל את המקסימום, שזה יכול להיות גם על פי החוק, 100% מהתקצוב, מה שאין כן בהסעות, וזה בנוי, בתי הספר הללו בנויים על הסעות.
עכשיו, החינוך
הפרט אפילו... הוא לא טכני, הוא פרט מהותי, ונכון מה שאמרת, שמדובר במקרים רבים בהורים, שאם לא תהיה להם את ההסעה הזאת, הבנים שלהם לא יגיעו לבית הספר, והם לא חדורי הכרה, שזה מעל הכל, אף על פי שהם מאוד מעוניינים בחינוך הזה, הם מאוד מרוצים מהחינוך הזה, הם רוצים שהילדים שלהם יגיעו, אבל אם לא תהיה נעשאות, אנחנו קורטים במו ידינו את הענף שעליו אנחנו יושבים, ואני לא רוצה להתבטא בחריפות, אבל זו חובה שמוטלת על כולנו.
אוקיי, החינוך הממלכתי נהנה מתקציב הסעות מלא גדול יותר?
לא.
לא.
אין דבר, זה יכול להיות, אני אומר שוב, אני לא הפכתי להיות כזה חסיד של המערכת הממשלתית, אבל יש בזה עליות ומורדות. בתקופה שבה יש ממשלה רעה, ויש תקופות כאלה, ממשלה רעה הכל באופן יחסי כמובן, גם כשאני אומר ממשלה טובה זה יחסי. כשהייתה הממשלה הקודמת, שם היה נזק גדול, המערכת הסעות, לא היה התייקרויות שהיה צריך לתת, ונתנו אותה בכל המערכת ולא נתנו אצלנו. המתווה שעל פיו נתנו את התשלומים בממשלה הקודמת, הוא היה מתווה נמוך, מבחינת יש כמה אופנים לעשות את זה. אני מקווה שהפעם זה יהיה שונה, אני מקווה שעכשיו המתווה יהיה מתווה כזה ש... אגב, גם כתבנו אותו בהסכם הקואליציוני, שהמתווה יהיה מתווה כפי שנקבע ב-2012, לפני 2012, כשהייתה ממשלה יותר טובה, כשהיינו בקואליציה. שוב, זו ממשלה, כשאני אומר טובה, באופן יחסי, בוודאי שלא, אף אחד לא סף לשמח להגביר את החינוך החרדי, להגביר את החינוך העצמאי, במיוחד אצל הורים מסורתיים.
אני אגב חושב שיש הבדל מאוד משמעותי בין החינוך החילוני לחינוך הזה של הקירוב של החינוך העצמאי, בעוד החינוך החילוני ממוקם ליד הבית של התלמיד.
אמרתי, ודאי, לכן גם שם התשלומים הם הרבה פחות, באופן יחסי כמובן, לא שבאופן נומינלי או באופן מעשי התקציב שהולך להסעות בחינוך הממלכתי הוא גבוה יותר בפועל, אבל...
למה גבוה? אם הילד גר ליד בית הספר, הוא לא צריך...
אבל יש מקומות שבהם נוסעים, התלמידים נוסעים, יש לעניין הזה תקציב, באופן יחסי אצלנו, כפי שאמרת, אמרתי את זה גם קודם. יכול להיות בית ספר אחד, זה לא יכול להיות. זה מציאות שבכל עיר, ובאמת היום הפריסה היא פריסה שלא תיאמן, היא נמצאת גם בנהריה, היא נמצאת
וילדים שלומדים, שגרים בקיבוצים?
היא נמצאת בכל מקום, אבל בית ספר אחד או שניים, שאז ההסעות הם חלק מרכזי מתוך המערכת, ועל זה, כמה שזה נשמע למי שאיננו מכיר את המערכת הזאת, כמה שזה נשמע טכני, ודבר שהוא לא עיקר העבודה שזה ההסעות, על זה מתבססת מערכת החינוך הזאת.
שלא לדבר על אלה שגרים במושבים מרוחקים וקיבוצים, שם בכלל. טוב, נאחל לכם בהצלחה, גם הנושא הזה של החינוך העצמאי, ויש עוד הרבה אתגרים שקשורים לחינוך העצמאי בתפקיד שלך כיושב ראש ועדת הכספים, ואנחנו מודים לך.
ביום ראשון בעזרת השם אני נמצא בקדימה, שיש שם בית ספר ענק של 450 תלמידים, בנים ובנות, זה התחיל עם 16 תלמידים, הוא היום עם 450 תלמידים ותלמידות, יש לי פגישה שם עם ראש המועצה, מדובר על בניית בניין לבית הספר הזה, ביום ראשון אנחנו שם בעזרת השם ואנחנו נהיה גם בבית הספר.
יפה מאוד. יישר הכוח מאוד, הרב גפני, בשם כל היושבים כאן על הדברים ועל הפעילות כל הזמן.
תודה רבה. שבת שלום.
לילה טוב ושבת שלום. הרב קרליץ, אני אחזור איתך אולי להמשך לנתונים של החינוך עצמו. הנקודה הזו של למה אין תקציב מלא להסעות של החינוך עצמו, או בכלל של מערכת החינוך במדינה. הרי אם ילד רוצה ללמוד בכל מקום שליבו חפץ, תנו לו הסעה.
בואו נרחיב, לא נתכנס עכשיו למקום של ליבו חפץ, אלא אתה מתכוון לסוג החינוך של ליבו חפץ.
סוג החינוך של ליבו חפץ.
אם אחד יש לו בית ספר ליד הבית ורוצה דווקא לנסוע לשני, אז אין שום סיבה שהמדינה תממן לו את ההסעות האלה. אבל צריך קצת להרחיב קצת מעבר למה שנאמר פה. המבנה של ההסעות, יש בהסעות לבתי הספר בנויות בכל הסקטורים, בנויות על השתתפות של הרשות המקומית במשרד החינוך. משרד החינוך נותן בגדול, זה יש
נוסחאות,
הרבה נוסחאות בפרטים, בגדול זה כ-50%. יש איזשהו נוסחה שלפי הנקבע עלות ההסעה, והמשרד משתתף. אגב, זה דבר שלא היה בעבר כל כך, אבל זאת אומרת, זה כבר כמה עשרות שנים, זה היה בהסכם בין המדינה למרכז השלטון המקומי, ואז קבעו לכל עיר כמה העלות הבסיסית של ההסעה, וכמה אחוז ההשתתפות של המדינה. והיתר הרשות המקומית, בדרך כלל הרשות המקומית היא זאת שמבצעת את ההסעות, היא זאת שמקבלת את ההשתתפות של המדינה, והיתר זה מתקציב הרשות המקומית. מה שקורה שבחינוך העצמאי, נוציא כמה מקומות בודדים, כמה צדיקים בסדום, זה אומנם אפשר לומר שיצילו את המדינה בזכות החמישה, כי החמישה עוד נמצאים, החמישה צדיקים.
יש חמישה.
אבל המצב הוא שאין להם את ההשתתפות של הרשות המקומית, ולכן כל היתר נופל. מה שהיה בעבר, ואני מדבר בעבר, אני מדבר במשך עשרות שנים, בדרך כלל, כיוון שידעו שבסך הכל הרי זה גם כסף ציבורי. רשות המקומית זה לא איזה כסף של ההורים או משהו כזה. ובעבר, בגלל שידעו שאתם, את הבעיה הזאת שרשויות המקומיות לא משתתפות, אז המדינה הייתה פעם בשנה, היו מוסיפים סכום לחינוך עצמאי כדי שיחסה
את החסרים.
את החסרים. זה היה עד לפני, כמו שהזכיר פה הרב גפני, עד לפני כ-15 שנה, 13 שנה, ככה זה עבד. ואז הגיע הזמן שידידינו הוותיק, דארטוך.
אמנון דארטוך ממשרד המשפטים.
בסיוע של עוד כמה גורמים, באו ואמרו, אבא נדחק מה לא. מאוד לא מצא חן ביניהם ההתרחבות הזאת של החינוך החרדי, בפרט לא בריכוזים החרדים, אתם באים ועושים. ומה הם עשו? מצאו רעיון, שזה לא שוויוני. המדינה הרי נותנת רק 50%, וחינוך עצמאי מקבל 100%, זה לא שוויוני. אי זה אותו כסף ציבורי, אבל ככה עשו, והוא דאג לכך שהתנועה הרפורמית הלכה והגישה בגץ נגד המדינה, איך הם נותנים לנו 100%, כשלכולם נותנים 50%, זה התגלגל והתגלגל, ובתמיכה ב...
הוא דאג לכך כשהוא היה פקיד במדינה? במשרד המשפט?
בוא נגיד, אני משער, אבל אני לא חושב שהוא התווה אותי על לשונו על זה.
האמת שהיום, כשאני רואה גופים חרדים לוקחים אותו לעתירות נגד המדינה, אולי פתאום הם מתקבלות החלטות אחרות.
אני לא כל בטוח. טוב, לא.
כן, לא נושא. לא נושא.
לא נזיק לו בפרנסה.
זה ודאי שלא. אז בעקבות ההחלטה הזאת...
בעקבות ההחלטה הזאת, וזה סיפור שהתגלגל במשך כמה שנים, שבצד אחד המשיכו לנסוע, הצטברו חובות בעשרות מיליונים, וכל המצב עמד בפני קריסה, ובאותה תקופה למעשה קרא לי רב אליושיב, וזה היה קצת אחרי שסיימתי את התפקיד בעיריית בני ברק, אמר לי, תיכנס לעניין, תראה מה אפשר לעשות פה. זאת אומרת, זה היה, כל הזמן חברי הכנסת פעלו הרבה, והם חשבו שהם יוכלו להתגבר על זה, אבל אחרי שזה הפך להיות עם הבגצים והכל, הרימו ידיים וידעו שאין מצב. ואז נכנסנו במסע ומתן מול המדינה, והתוצאה הייתה שהמדינה כיסתה את החובות, את כל החובות שהצלבו, אבל יש הסכם משולש של משרד המשפטים, משרד החינוך, החינוך העצמאי וקרן ההסעות, שתקום עמותה נפרדת.
להסעות,
שהיא תיקח על עצמה את ההתחייבויות, לא החינוך עצמאי, כי שם הם כל מיני חששות, ואת התקציב, לפי הנוסחאות, יועבר
לקרן,
ואת היתר היא אחראית להשלים את החסר.
אז אם אנחנו מתרגמים את זה לאחוזים, כמה המדינה מממנת, רגע, כמה עלויות ההסעות?
אז נתחיל מזה. עלויות ההסעות הן סדר גודל של כ-65 מיליון שח בשנה. אנחנו קיבלנו השנה, עד עכשיו, כמו שהוא קרא להם, השנתיים הרעות, קיבלנו כ-24.5 מיליון שח.
לשנה שלמה?
לשנה, הכל אני מדבר במונחים שנתיים. ולפני זה כבר היינו ב-30 מיליון שח. אז אנחנו מקווים שלפחות את זה נחזור, זה קצת יעזור.
מאיפה אבל... מביאים עוד 30-35 מיליון שקלים?
אנחנו לוקחים גם קצת השתתפות הורים, לא כל ההורים יכולים להשתתף,
ולא
בסכומים, ותלוי גם באיזה סכומים, אני לא יכול את כל הפער לבקש מהם, אבל יש השתתפות של הורים, ואת כל היתר יש יהודים טובים שתורמים.
זאת אומרת עכשיו... שכמעט מחצית מהסכום של הקרן מגיע מתרומות.
עכשיו, מה שקרה, דבר נוסף, זה כמו שאמרנו, אותם כמה שנים, זה למעשה 3 שנות תקציב, שקיבלנו רק את המקוצץ, זה לבד הכניס אותנו, גם ככה בקושי הסתדרנו, זאת אומרת, עם כל התרומות והכל, וזה הכניס אותנו לגירעון כבד, לגירעון של מעבר לגירעון המתגלגל שאתה יכול לחיות איתו, עוד 20 מיליון שקל גירעון, וזה הביא אותנו למצב, ולכן שנה שעברה, זו פעם ראשונה שיצאנו בקריאה לציבור הרחב, כל הזמן היו כמה יהודים טובים שנסו...
לחוץ לארץ לקטט רגליים.
ונסו בעול הזה. אני מתכוון יהודים טובים שנתנו, לא, לא שלחו לבקש. ואז בזה, בשנה שעברה, כשראינו שזה המצב, ועדיין לא ראינו
שינוי דרמטי,
פנינו לציבור, הרחב, ומה נאמר לכם, הופתענו לטובה מההיענות של הציבור. אנחנו שמנו מספר, עשינו איזשהו חישוב של החזקה, השלמה, מה שחסר להשלים לנסיעה של ילד לשנה, זה כ-1,200 שח, והופתענו, אלפי יהודים נתנו את הסכום הזה. ממש לא, לא ציפינו.
וחיסיתם?
הגענו למצב ש... זאת אומרת, המשכנו גם בתרומות הגדולות שלנו, וגם בכל התורמים. הגענו למצב שכמעט שלא גדל הגירעון בשנה הזאת. אבל עדיין לחיות עם גיבנת, זאת אומרת, זה 20 מיליון נוסף, נוסף ל-10 מיליון, שזה ככה גירעון קבוע, שאנחנו מושכים אותי אותו. זאת אומרת, לחיות עם, עם, עם גיבנת של 30 מיליון שקל, זה כמעט בלתי אפשרי. אני לא יודע איך אנחנו עומדים בזה. זה אחד, אם אני... אם מישהו רוצה ללמוד השגחה פרטית, לראות את זה בחוץ, שיבוא לראות איך מתנהל כהכנסה.
תשמע, ניהלת הרבה מערכות בעשורים האחרונים. היית ראש עיריית בני ברק תקופה ידועה בהצלחותיה, בהצלחתך ובהצלחה של העיר. ובסדר, כשמדובר בכסף ציבורי של העירייה, לייצב אותה וכו', פה זה כבר שונה. פה זו החיות האישית שלך, כמי שעומד בראש המערך הזה של קרן ההסעות, ואתה רואה באמת עשיית הדשמיה על כל צעד ושעל בעניין הזה?
אין ספור סיפורים, אין סוף מקרים, ספור מקרים שכבר היינו מצב של להרים ידיים.
זאת אומרת שבחברת הסעות אומרת, אני כבר לא שולח אוטובוסים?
זה אמרו הרבה פעמים, אבל כמעט תמיד זה נגמר בלהגיד. טוב, זה אני שאלתי פעם את הרב אלישיב. למעשה מי שהכניס אותי חזק והכריח אותי לקחת את זה במרכאות, זה הרב אלישיב. ותקופים אותו, אל שיומר רוצה, אני אעשה פה הרב אלישיב.
כי לא רצית? כי לא רצית?
כי לא חשבתי שאני יכול. בכל זאת, זה מאין ואפס, זה לגייס תרומות בסדר גודל של 7 מיליון דולר בשנה. זה לא חד פעמי.
זה חודר על עצמו כל הזמן.
זה כל שנה מחדש. אם אנחנו מדבר, אנחנו, זה כבר שנה עשירית מתחילים עכשיו. 9 שנים שאנחנו עושים את זה, אנחנו ביצענו תשלומים במשך 9 שנים, כולל כמובן מה שקיבלנו במדינה, מעל 500 מיליון שח. ופה אנחנו מדברים במספרים, זה לא...
0.5 מיליארד שקל עד היום, ב10 שנים האחרונות.
9 שנים.
9 שנים, וואו. אני מנסה להקל את המספרים, מספרים...
כן, זה נשמע קצת, עוד כמה אפסים, מה הבעיה?
כן, קל אומר נוסיף עוד כמה אפסים, ברור, לא, אבל רק על הסעות. אז אני רק מתאר לעצמי מה התקציב של החינוך העצמאי, מיליארד?
סדר גודל.
בשנה.
כן, איך אני, אומר תמיד, ההסעות, יש, זה הקו חומתין שיחזיק את כל, את כל הקור. זאת אומרת, אותו קצת, שבלי זה, כל המיליארד לא יהיה ולא קיים.
טוב, אני תכף נדבר איתך גם הרב מונדרוביץ', ואנחנו תכף גם נדבר עם אמא, חילוניה, ששולחת, ולא רק שולחת, מתעקשת ומגייסת עוד הורים שישלחו לבית ספר חרדי, וכשהייתה תקופה שבית הספר החרדי נסגר, אותו מוסד קירוב, היא הפכה עולמות כדי שזה ישתנה. תכף גם תהיה איתנו האמא הזו, וגם יהיה איתנו הרב מרדכי בלוי ממרכז להכוונת בחורים בחינוך העצמאי, להכוונה לישיבות בחינוך העצמאי, שיספר את הסיפורים של הדור הצעיר ממש בחינוך העצמאי. ויהיה איתנו גם סגן שר החינוך הרב מאיר פרוש, היום בקובע שלו מסייע רבות לחינוך העצמאי ולקרן ההסעות, ונהיה עם עוד מנהלים מהפריפריה הרחוקה והקרובה, אבל נצא כעת להפסקה קצרה ומיד נשוב.
עכשיו איתכם ליל שישי עם בצלאל כאן.
שבנו עליכם, ואנחנו ניתן לצפות בנו גם באתר כל חי, לראות את הפאנל שיושב כאן באולפן. עוד מעט תצטרף אלינו גם הרב מרדכי בלוי, ואיתנו כאן באולפן הרב מרדכי קרליץ, יושב ראש קרן ההסעות, שסיפר לנו קודם לכן על המינוי שהוא קיבל ממרן הרב אלישיב לתפקיד הזה, ואיתנו כאן גם הרב מיכל מונדרוביץ', מנהל בית הספר החינוך העצמאי בגני תקווה, וזה קירוב שם, נכון?
אנחנו עוסקים גם בקירוב. שמענו מהרב קרליץ על ההוצאות העצומות שיש. אני רוצה לספר על ההכנסות הגדולות שיש לעולם התורה.
לעולם התורה.
אני הגעתי לתלמוד תורה, המנהל שמסר לי את השרביט, אמר לי, יש כאן שני אחים קטנים, כיתה א' וכיתה ב', ואני רוצה לדבר הערב על אורי ועל נתי. אני קצת מטשטש,
מותר, חובה.
חובה, גם אם כך לא יתבעו אותי על לא שונה, כמו שנאמר. המנהל אמר לי, יש פה שני אחים, אורי ונתי, שהאימא במסירות נפש רוצה להביא אותה. מה מסירות נפש? כי בעלה מתעקש. אני לא משלם שכר לימוד, אני לא קונה ספרי לימוד, ואל תבקשי ממני לעשייה. למה לעשייה? כי הם גרים באיזשהו מקום קצת בקצה, שגם הערך ההסעות לא הגיע לשם. נכנסתי במרץ, ראיתי את הרצון של האימא, כל כך, כל כך, בהתחלה הייתה בלי כיסוי ראש לאט לאט, איזה חלקי. האבא היה קשוח, לא רצה ליצור קשר מהבית ספר, עד כדי כך, זה לא להאמין. הילד הקטן נפצע, פניתי אליו, בואו ניקח את הילד לחדר מיון, הוא אמר, הוא אצלך תתמודד. כל כך הוא היה מסכן, מסוגר בעצמו, לא משתף פעולה עם התלמוד תורה. עשינו התנדבות בין המורים, להסיע את שני אחים הקטנים האלו הביתה. כמה פעמים אני בעצמי הסעתי, לקחתי, חשבתי, יחד עם זאת, פנייה לקרן ההסעות. לענת החינוך עצמאי, בוא נחשוב, בוא נעשה עוד איזשהו עיקוף, זה יעלה כסף. אבל זה שני אחים טובים, הדמעות של האמא, בשביל זה יש חינוך עצמאי. בשביל זה רב ארון קוטלר חיטט את רגליו בחוץ לארץ.
ולך תדע אם אלה לא גדולי הדור הבא.
הסיפור יש סוף טוב. לאט לאט, הם יהיו בכיתה ג' הגיעו הסעות. קיבלנו את האישור להרחיב את המסלול, זה עלה כסף. האבא פעם ראשונה בשקט הגיע לאיזשהו מסיבה, סיום מסכת. בכיתה ג' אצלנו יש מסיבה, מבחן על כל מסכת ברכות. משהו מדהים, האבא הגיע בשקט, עמד ליד הפתח. בסוף השנה, הוא בא אליי, הופתעתי לגמרי. נותן לי מעטפה מכובדת, תקנה פרסים לתלמידים.
האבא.
האבא, הייתי בהלם. זה בן אדם שיציר, אני לא קונה ספרי לימוד. זה בן אדם שלא רוצה לקחת הבן שלו לחדר מיון. קח אותו אתה, הוא אומר לי. לאט לאט, הבנים האלו גדלו. אני מדלק כמה שנים. נתי ואורי הם היום פערי הישיבות. אחד בבני ברק, אחד בירושלים. ולא רק זה. האבא כל כך עשה שינוי. זה השליך לכל משפחה, האחות הגדולה, שהייתה ממש דתילונית. נסעה לאיזשהו אחד סוג של בן תורה. האבא באזור שלו בנה בית כנסת, מהכסף שלו. למה? כי הבנים שלו יהיו רבנים שיהיה להם בית כנסת. מהפך של כל המשפחה.
האמת ששווה להרחיב את היריעה רק בהשפעה שיש לילדי החינוך העצמאי על המשפחה, על ההורים, ועסקנו את זה המון בתוכניות על הקירוב, וזה אחד הדברים המדהימים, אני חושב, והמרגשים ביותר בסיפור הזה של ילדי הקירוב בחינוך העצמאי ובכלל בכל מוסדות הקירוב. אני רוצה לצרף אלינו עכשיו אמא, מירית שקד ברק. שלום לך, לילה טוב, מירית.
לילה טוב.
אתם גרים בכפר סבא, ומשפחה חילונית, נכון?
נכון.
והבן שלך, איפה הוא לומד?
הבת שלי.
הבת שלך, איפה היא לומדת?
הבת שלי לומדת בבית ספר בהוד השרון, בכיתה ד'.
וזה בית ספר של החינוך העצמאי?
זה בית ספר של קירוב, כן.
למה שמה? למה לא בחינוך החילוני ליד הבית? כפר סבא מאוד לא דתית.
התחלנו בחינוך החילוני, וראינו לאן זה לקח אותנו. התחלתי עם הבת שלי בכיתה א', כי אני רציתי, אני הגעתי בכלל מהצפון, ואני רציתי שהבת שלי תכיר את החברים שלה בסביבה. ולמרות שחברה המליצה לי על הבית ספר, אני פחדתי מהחינוך החרדי, התורני, נרתעתי מזה, ולמרות שהיא המליצה, ואני שלחתי את הילדה שלי לבית ספר שיש מתחת לבית. ולא נרחיב כאן, כן. רמת הערכים שם, אני לא נתחיל להרחיב, אבל מה שקרה זה שכמעט הרגשתי שאני מאבדת את הילדה המקסימה והמדהימה שלי. ואז החברה אמרה לי, אחרי פסח, בואי, רק תנסי כמה ימים, בואי תראי. וניסינו, והילדה פשוט פרחה וצמחה, ופשוט השליחות של הצוות, הלימודים, האהבה, החיבור למורשת, לערכים, פשוט הילדה שלי, קיבלתי אותה בחזרה, והיא צומחת וגודלת, פשוט ילדה נפלאה משנה לשנה. זה מה שאני חושבת, ועוד 100 משפחות כמוני היום בבית ספר. הבית ספר הוא בגדילה, הוא התחיל משלושה ילדים בכיתה א', יש לו סיפור, אם זה יעניין אני אפרט אחר כך, והיום הוא עם שתי כיתות
א'. סיפור שמה? סיפור שהיה תקופה שהוא לא פעל.
הייתה תקופה שהבית ספר
נסגר.
היו כמה בעיות, כן, בעיות שתלויות בבית ספר ולא תלויות, וסגרו את הבית ספר.
מה עשו ההורים?
סליחה?
מה עשו ההורים באותה תקופה?
ואנחנו החלטנו שאנחנו לא מבטרים על הבית ספר הזה ועל הצוות המורות הנפלא שלנו וכל מה שהילדים שלנו מקבלים בבית ספר הזה, וקמנו ונאבקנו והגענו לרבנים ושאלנו אותם אם הם רוצים שאנחנו נשלח את הילדים שלנו לחינוך חילוני, והם לא יכלו לעמוד בפנינו, הרבנים המדהימים האלה עם הנשמות הגדולות, והם אפשרו לנו את ההסעות האלה, כי בלי ההסעות האלה לא יכל להתקיים הבית ספר שלנו, ואנחנו הבטחנו שאנחנו נביא את התלמידים. ואנחנו מאז פשוט במסירות נפש, זה התחיל, אנחנו לצערי איבדנו 50 משפחות, 50 ילדים לחינוך חילוני, הבית ספר מנה 80 תלמידים.
והם לא חזרו לחינוך החרדי, לחינוך התורני?
חלק חזרו, חלק חזרו לבית ספר שלנו, אבל רובם, זאת אומרת מתוך 80 ילדים, 30 ילדים התחלנו את הבית ספר, אנחנו כבר מעל 100 ילד, אחרי שנתיים, אנחנו שנה שלישית מעל 100 ילד.
עכשיו, בית הספר הזה נמצא בעוד השרון.
כן.
אוקיי, עכשיו הילדים מגיעים מכל יישובי הסביבה, לא רק מהוד השרון, גם מכפר...
מהוד השרון וכפר סבא בעיקר, ויש גם שמגיעים ממושבים באזור.
וכאן נכנס עניין ההסעות, קרן ההסעות של החינוך העצמאי מארגנת בכל הארץ, גם שם הילדים שלך, הבת שלך וילדים אחרים, כולם מגיעים בהסעה.
נכון.
מה היה קורה אם לא הייתה הסעה?
אין בית ספר, חד וחלק. אין בית ספר. אנחנו פחדנו שזה לא בשנה הראשונה...
ואני ממשיך הלאה, אם אין בית ספר, כולם הולכים לחינוך החילוני.
הולכים לחינוך החילוני. מה שקרה בהתחלה, הילדים, אם יש עשרות ואם יש הכל בסדר, אבל אם לא, לצערי, הולכים לבית ספר שמתחת לבית. בכל זאת, הילד נוסע, יש איזשהו תשלום של עשרות, תשלום של שכר לימוד, אבל העשרות הן מסובסדות בצורה משמעותית. בלי הסבסוד הזה אנחנו לא יכולים, זה בכל זאת זה הוצאה, והורים לא יעשו את זה.
ההורים לא משתתפים בעשרות?
הם משתתפים, אצלנו בבית ספר משתתפים ב-200 שקלים.
בחפץ לב?
בכל חודש, בחפץ לב ובהכרה ובתודה רבה לרב קרליץ ולרב משקובסקי ולכל העוסקים במלאכה, פשוט צדיקים. תודה רבה לכולכם, ואני רוצה להגיד לכם שהדבר הכי גדול שאנחנו לומדים להכיר, אנחנו חיינו מסטיגמות ומכל מיני הכפשות, ואנחנו למדנו את המסירות נפש של הקהל החרדי, וזה מאוד נוגע לליבנו, ואנחנו ממש מעריכים את זה ומעריכים מה שאתם עושים לילדים שלנו.
אני רוצה לשאול אותך, מירית, זה נשמע כל כך פנטסטי לשמוע את זה, אבל זה אמיתי, אמיתי לחלוטין, ואני רוצה לשאול אותך שאלה שלא קשורה בכלל לא לעשרות ולא לשום דבר בהקשר הזה, בהיבט הזה. ילדה שלומדת בבית ספר תורני כמו הבת שלך, ואת אומרת אנחנו משפחה לא דתית בכלל, זה משפיע על הבית?
אני רוצה לומר לך שהיופי בבית ספר אצלנו לפחות, שאין כפייה דתית, יש קבלה של הילד כמו שהוא, של המשלמה שלו כפי שהיא. לא שופטים אותו אם בבית ההורים בשבת נסעו, הם שומעים אותו, הצוות אצלנו, הם שומעות המורות, שומעות בלי שפיטה, ללא שפיטה את הילד. הילד, כן, אומר, שמה, הבת שלי, האמונה באלוהים נתן לה ביטחון, נתנה לה שקט. הבת שלי אומרת, שמה, ישראל בלילה, ואני בשמחה, אם זה עושה טוב לילדה, אם זה נותן לה ערכים, נותן לה גבולות, היא מבינה שיש השלכות על המעשים שלה. אז אין בלבול. אני חייבת לומר לך שגם כל המשפחות האחרות, החילוניות שמגיעות לבית ספר, בהתחלה הן חוששות, ואנחנו אומרים להם את זה והם רואים שזה ממש ככה. אין בלבול. אין, הילד יודע שהבית ספר זה בית ספר, זה הבית זה בית, ואם כן הילד מתפלל לפני שהוא נושא תפילה, לפני שהוא אוכל, זה בסדר גמור. אנחנו לא מרגישים מאוימים, כי אנחנו מרגישים שהמורות הן לא דוחפות לכפייה דתית, אבל הן כן נותנות לילד אהבה לדת, הן מחזקות אצלו את אהבה לדת. אתה מוזמן לבוא לשמוע אצלנו בבית ספר את התפילה של ילדים בבוקר, באיזה שמחה ואהבה הם מתפללים, וזה היופי.
טוב, שווה לעשות סיור כזה, אני חושב, בבתי הספר. אני אומר את זה כאיש תקשורת, אני חושב שסיירתי, הייתי בכמה בתי ספר באופן אישי בעבר, אבל אני חושב שאנחנו אנשי התקשורת צריכים לבוא לראות את הפלא הזה של בתי הספר התורניים בכל רחבי הארץ. הרב קרלי, תצום את לבך, חובה לעשות את הסיורים האלה.
אתם מוזמנים, ואני רוצה לומר שהבית ספר הזה עבר גלגולים, וגם חבר הכנסת גפני נלחם עבורנו, יחד עם עוד נציגים, והמון תודה, זה מאוד מרגש, ואנחנו, זה לא פשוט, אנחנו עדיין נתקלים בקשיים, אבל אנחנו עושים את זה, אבל ללא קרן ההסעות, אין בית ספר, הרישום אין, הורים מבחינתם, יש הסעות הם מביאים, אין הסעות, הם לוקחים מתחת לבית.
טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו, מירית שקד ברק, כל הכבוד, והלוואי ויהיו עוד, עוד ועוד ועוד הורים שישלחו את הילדים שלהם לחינוך התורני האיכותי, ומערכת החינוך העצמאי תמיד קשובה לצרכים של ההורים, לעזור להורים. תודה רבה לך, לילה טוב ושבת שלום.
תודה, אם קרן הסעות חזקה, אז יוכלו להיות עוד ועוד בתי ספר כאלה.
יפה מאוד.
תודה רבה, תודה. ערב טוב.
ערב טוב, לילה טוב ושבת שלום. טוב. כן. הרב קריץ, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה של פרסומות וחדשות. עוד מעט יהיה איתנו כאן הרב פורוש, ואני רוצה לשמוע עוד מנהלים שיהיו איתנו בהמשך, והרב בלוי שנמצא איתנו כאן. אני מאוד נהניתי מהשיחה האחרונה. שיחה אמיתי, כאילו סיפור אמיתי, אותנטי, אימא מכפר סבא. טוב, אנחנו נצא להפסקה, תודה לצוות שלנו, לדוד קליגר ולמנדי אור, תודה גם לשורטקאט מדיה, רואים אותנו, אפשר לצפות בנו בשידור חי באתר כל חי, מיד שווים אחרי החדשות.
עכשיו איתכם, ליל שישי, עם בצלאל כאן. ליל שישי עם בצלאל כאן.
עוד 5 דקות, לילה טוב לכם, ליל שישי בכל חי. אנחנו בתוכנית מיוחדת על מערכת החינוך העצמאי ומערך ההסעות הגדול של החינוך העצמאי, ואיתנו באולפן יושב ראש קרן ההסעות, הרב מרדכי קרליץ. לילה טוב.
לילה טוב.
הרב מיכל מונדרוביץ', מנהל בית הספר החינוך העצמאי בגני תקווה.
ערב טוב.
ערב טוב. ומצטרף אלינו הרב מרדכי בלוי. לילה טוב.
ערב טוב לך בצלאל.
עוד לא שומעים אותך, מיד ישמעו.
ערב טוב לך בצלאל, למורדכי, לרמונדרוביץ', ערב טוב לכולם.
ואתה בכובע כאן היום כאיש המחלקה להכוונה לישיבות בחינוך העצמאי. ועוד מעט נדבר על זה, ומה זה המחלקה, ולאיזה ישיבות הם הולכים, וכן הלאה. הצוות שלנו, דוד קליגר בהפקה, מנדי אור על הביצוע הטכני, ובאתר כל חי ניתן לצפות בשידור חי במה שמתרחש כאן באולפן, עם הפאנל שלנו, באדיבות חברת שורטקאט מדיה. מיד יהיה לנו את סגן שר החינוך הרב מאיר פורוש. אני רוצה, הרב קריץ, להתחבר למה שהיה בסוף השעה הקודמת. דיברנו עם האמא, שיחה מעניינת, מרתקת, שמספרת איך בחדורת הכרה לשלוח את הבת שלה לבית ספר תורני. וזה סיפור אחד, אני בטוח שאם נבקש לשוחח עם עוד הורים כאלה, יש אלפים כאלה, נכון?
בהחלט אלפים שפשוט מחפשים קצת יותר חינוך של ערכים, יותר את את הרוגע שנותן החינוך התורני, את זה משהו אחר. אני נפגשתי לא פעם, נזכרו בזה כל מחוץ, אנשים מבחוץ נכנסים לכיתה בבית ספר חרדי, ורואים איך שהתלמידים קמים, מתיישבים ובשקט, הם עמומים, הם לא יודעים איך אוכלים את זה, זה דבר שבכלל לא קיים במקום אחר. וככה בעוד המון המון דברים, דווקא בדברים הקטנים, זה מה שתופס, ויש, ובעקבות כך יש המון, עוד אלפי אלפי ילדים ומשפחות שאפשר להביא את ילדיהם לחינוך תורני.
אני חושב שהרב גפני מספר לפעמים את הסיפור, שהוא נכנס פעם עם שרת חינוך מסוימת לבית ספר חילוני חרדי, והיא הופתעה די בתחילת כהונתה, והיא הופתעה מכל הבנות שקמו לכבודה בשקט מופתי. וכששאל אותה למה את מופתעת, היא אמרה, כי כשאני נכנסת לכיתה בבית ספר בתל אביב, כולם קמים ונעמדים, אבל על השולחן. כאן יש סדר מופתי, ונותנים כבוד ועושים את זה בצורה מכובדת. אז זה רק מה שעושים לי בין סוגי החינוך. אנחנו מצרפים אלינו עכשיו את סגן שר החינוך, הרב מאיר פורוש. לילה טוב, הרב פורוש.
לילה טוב.
לילה טוב. אז אנחנו מדברים כאן הלילה על מערך ההסעות של החינוך העצמאי ועל המפעל הגדול הזה של החינוך העצמאי. אתה מכיר אותו הרבה מאוד שנים, לא רק היום כסגן שר החינוך שמופקד על החינוך החרדי במשרדי הממשלה. ואנחנו מדברים כאן על מערך ההסעות. דיבר כאן בשעה הקודמת עמיתך הרב גפני, סיפר על הקשיים שנוצרו בשנים האחרונות, והרב קרליץ השלים את התמונה בצורה מאוד מפורטת איך זה קרה ואת כל התהליך שהיה כאן ב-13-14 שנים האחרונות בעקבות אותה עתירה לבית המשפט העליון. השאלה אם היום יש אפשרות לשנות את המצב, אולי לשנות את הקריטריונים או לשנות את המצב ולהגיע למצב שההורים, לא שההורים, להגיע למצב שיש מימון גבוה יותר להסעות של החינוך העצמאי כדי שקרן ההסעות פחות תהיה פעילה.
לא, אני מניח שהשאלה הזו כבר נשאלה בשעה הקודמת, ונאמרו דברים ברורים, ואני לא חושב שזה הזמן להעלות את המאזינים בשאלה הזו, שהיא שאלה ברורה לאלה שעוסקים בזה ויודעים שזה לא יעזור לנו כלום, ולאו דווקא מכיוון שאחרים מקבלים ואנחנו לא נקבל, אלא לפי התנאים שהחינוך העצמאי מנהל את רשת בתי הספר שלו, בדומה לזה, אם יש במגמה אחרת, הם לא יקבלו הסעות, כך שאי אפשר להביע שיש פה איזושהי מגמה של חילונים כן ולחרדים לא. אז זה צריך להיות ברור, ואם מישהו חלילה לא מאמין להנחת עבודה הזו, אז
לא... אוקיי, אז בוא נדלג על העניין הזה, אני מקבל...
אז העניין הזה הוא ברור, העניין הזה הוא ברור, עד שלא היה בירור המשפטי סביב לעניין הזה, יהדות התורה הייתה, ואני אומר שלדעתי זה היה עד שנת תשנ"ג, אולי היה סילבן שלום היה שר אוצר לאיזושהי תקופה מסוימת, וקיבלו את זה, אחר כך זה הופסק, ואז הכל נכנס לקריטריונים.
אתה יודע מה, אז אני אשאל את השאלה מכיוון אחר לגמרי ובהקשר אחר לגמרי. לו אין היום קרן הסעות לחינוך העצמאי, ואתה רואה את זה ממרום מקומך כסגן שר החינוך, החינוך העצמאי או החינוך התורני שנמצא היום, החינוך של הקירוב, נפגע מכך?
מה השאלה? קודם כל, אין ספק, יש אלפי ילדים שמוסעים מדי יום, ואנחנו כולנו יודעים שלא מדובר על להסיע בנות מעזרת תורה למטה זו בירושלים, או אם אתה מדבר מחמיה ובני ברק, לחור אדמו מיגור. לא מדובר על הדברים האלו. אם ניקח את היישובים בפריפריה, אם זה בביצר או במודיעין עילית, מדובר בהחלט על הסעות באותם יישובים מרוחקים ממרכז הארץ, ששם הם לא בכמויות של בית ספר ליישוב, אלא צריך להסיע ממקום למקום, והחוסן הרוחני של המשפחות הוא לא כל כך חזק כמו שכשאתה נמצא בקרח הגדול, כאשר כל ילד וכל משפחה רואים מסביבם אלפי בני תורה, אלפי חסידים, ואותם צריכים להסיע, אותם, להם צריכים לתת את ההקלה הזו שמסיעים אותם ונוח להם, כאשר יש בהם איזשהו זיק של יהדות. אם הוקם החינוך עצמי, הוא הוקם בשביל להציל אותם ילדים ש... בלעדי ההסעות האלו, בלעדי החינוך של החינוך העצמאי, הם לא ילמדו מה זה שמה ישראל, ומה זה עשרת הדברות, ומה זה קיום המצוות, ומה זה קיום כל הדברים שאנחנו מצווים מהתורה.
הרב קרליץ, אתה עם הרב פורש, אני מניח בקשר כל הזמן בעניינים השוטפים האלה, אפשר לעשות עכשיו פגישה בשידור חי?
אנחנו, אני לא יודע מה הרב קרליץ רוצה לענות, אבל אני אומר ש... אנחנו רוצים לפנות לקהל הרחב שהוא ישתכנע. אני אמרתי את זה בהזדמנות אחרת לפני תקופה מסוימת. הפעולה היחידה, המוסד היחיד שגדולי ישראל ראו את זה כמוסד שלהם, שהם לצורך העניין הזה גם שילבו את חברי הכנסת, שהם היו במעמדם הציבורי והציבור הגדול הכיר אותם, שלחו אותם לאסוף כסף וחוץ לארץ. זה הפרויקט היחידי. ודאי שכל ראש ישיבה הוא ראש ישיבה בישיבה שלו, וכל אדמו"ר יש לו את הקהילה לחסר שלו, אבל הדבר היחידי שגדולי ישראל הקימו מפעל, הקימו את הישיבה שלהם, את המוסד שלהם למען כלל ישראל, הוא היה החינוך עצמאי, ולצור זה, כמו שאמרתי, שלחו גם את חברי הכנסת לדאוג, חוץ משל לדאוג גם במדינה, מתקציב המדינה, שלא יקפחו אותנו, שיתנו לנו יותר כסף, גם שלחו אותם לחוץ לארץ לגייס תורמים לדבעם. וזה הציבור צריך להבין. אם אנחנו יודעים שיש מושג כזה שמקרבים ילדים, יש ארגונים שעוסקים בזה, וכמה מהם, וחבל כרגע לפרט את זה, אבל אין ספק שאם אין בסופו של דבר את הבית ספר, ואם אין את האפשרות של ההסעות, אז הילדים האלה לא יהיו קרובים לתורה וליראת שמיים.
יפה מאוד. סגן שר החינוך הרב מאיר פרוש, בהצלחה רבה ולילה טוב, שבת שלום גם כן. תשמעו, יש מה להוסיף?
נתחבר למה שאומר בסוף. ההרגשה שלנו, אנחנו חיים, זה לא שיש מוסד שגדולי ישראל תומכים בו, אלא יש מוסד שגדולי ישראל
שלהם, אישית.
ואנחנו משתדלים לעזור ככל שאנחנו יכולים.
הרב בלוי, לילה טוב.
לילה טוב ומבורך, כן.
המחלקה להכוונה לישיבות בחינוך העצמאי.
כן, זה בעצם הקצה, המטרה. אני כבנו של אבי מורי, רב דוד נחמן, שמפקח שנים רבות בחינוך עצמאי, מיינקות, אני יודע מה זה הגדלות של החינוך העצמאי, והיום אני בפועל גם, מדימונה בדרום, או איך שנגדיר את זה, ממצפה רמון ועד אביבים, שמשם מגיעות ההסעות, זה היה הצלה. והצלה זה נקרא שילד, רבי שיהיה בן גמלה, כן, תיקן, שיהיו
חדר בכל חדר יישוב.
בכל יישוב. הרי כמו שאמר פה מכל מרב פורש, אפשר להקים חדר בכל יישוב, אז יש אזורים, וצריכים להביא את הילדים האלה.
יש בתי ספר אזורים.
והאוטובוס הזה הוא פשוט מאוד חפצה של מצווה. אני לא יודע אם דיברו על מספרים, מדובר על 1,000 קווים ביום שיוצאים מטעם החינוך העצמאי כדי להביא ילדים, ולפעמים להביא שני ילדים מאיזה יישוב מבודד.
אז לאותם שני ילדים שולחים אוטובוס?
לא תמיד אוטובוס.
יש ילד שגר באיזה מושב רחוק מדימונה, אבל זה הבית ספר הכי קרוב בדימונה, למשל, כדוגמה כמובן. מצפה רמון עד דימונה, כמה זה? 100 קילומטר?
מצפה רמון זה הם מגיעים לירוחם.
אוקיי, אז לירוחם. אבל זה היישוב הכי קרוב, נכון?
50 דקות נסיעה.
50 דקות נסיעה. ואם יש לך במצפה רמון שני ילדים, או שלושה או חמישה?
לא, במקרה יש יותר, אבל
נניח, כמובן, לשם הדוגמה, אתה שולח מונית את הילדים האלה עם מונית?
קודם כל, אני לא שולח, הרב קרליץ. קרן,
הרב קרליץ, מה עושים עם הילדים במקומות המרוחקים שהם לבד שמה?
יש מקומות שאכן נוסע רכב, כמובן לא אוטובוס, כמו שאמרת. בדרך כלל, למשל, אני אתן דוגמה של הרבה יישובים. בית הספר בקרמיאל קולט מ-24 יישובים תלמידים. אז כמו שהוא הזכיר, מאביבים בצפון, עובד דרך כפר שמאי, דובב, כל
טיול שלם כל בוקר.
כל בוקר. אז יש אוטובוס שמסתובב, נכנס, שמה זה כן אוטובוס, אבל הוא עובר, הוא אוסף בכל יישוב עוד כמה ועוד כמה ועוד כמה.
כן, אבל כאן יש גם רכבים קטנים במקומות.
יש גם רכבים קטנים, יש מקומות שזה מיניבוסים ויש מקומות שזה גם מוניות.
ואגב, אני מתאר לעצמי שאנחנו מדברים פה על זה שזה עולה 60 מיליון שקל בשנה, זה גם אופרציה ארגונית גדולה מאוד.
אנחנו מדברים, כמו שהוא הזכיר, 1,000 רכבים ביום יוצאים לדרך.
מכל הסוגים.
שמסיעים למעלה מ-22 אלף ילדים.
קרוב ל-30 אלף.
לא, בוא נדייק. יש בבתי הספר של קירוב
יש כ-30,000.
כ-30,000 מתוכם מגיעים בהסעות, חלק כן גרים ביחס לסמוך לבית הספר, מתוכם מגיעים במערך הסעות שלנו קרוב ל-20,000.
צריכים לדעת דבר מעניין, שהילדים האלו מכל מזכיר אומנדרוביץ' מקודם, ילד כזה אחרי שהוא לומד אצלנו במוסדות שלנו, הוא פתאום בשבת לא נוסע עם המשפחה לים.
הוא סיפר מקודם על סיפורם של שני ילדים, שני אחים. נתי ואורי, שהיום מפארים את עולם הישיבות, אחד בבני ברק, אחד בירושלים. כן, באו, היה צריך לתרוח כדי להביא אותם מרחוק, האבא היה אנטי, היום כבר בנה בית כנסת וכו'.
וגם לנו יש הרבה סיפורים כאלו, שילדים, או שמישהו יודע מה זה ילד שלא מלך לחינוך עצמאי, שבבית יש מטבח, הוא לא יכול לאכול במטבח.
אני מתרגם את זה למשהו אחר.
אתה מכיר את זה, רמדו, יש לו פינה במטבח בבית כדי שיוכל לאכול כשר.
תקשיב, אנחנו מדברים פה על משהו שהוא מאוד דרמטי בעיניי, כי אנחנו מתעסקים עם קרן שעוסקת מממנת ב-60 מיליון שקל בשנה, יותר אפילו, הסעות לכ-20,000 ילדים, מתוך מערך אדיר של ילדים במדינת ישראל, ותראו כמה משקיעים בשביל עוד ילד יהודי שיבוא ללמוד בבית ספר תורני, ועוד ילד ועוד ילד. זה הסיפור.
כל המלמד את בן חברו תורה. וזה ילדים שהם תינוקות שיש בו.
אני רוצה להוסיף על הרב בלוי. יש לו מלמד את בן חברו. מה זה מלמד את בן חברו? אני אברך, הוא אברך. אני במקרה נהייתי מלמד, והוא כרגע עובד במשהו אחר, זה בן חברו. הגמרא ממשיכה. כל הלומד מבין עם הארץ תורה. תשמעו מה הגמרא אומרת. כל הלומד מבין עם הארץ תורה, הקדוש ברוך הוא גוזר גזירה ומבטלה בשבילו. הנה, אנחנו עכשיו לפני יום הדין. אפשר לתת לאנשים כמו הרב קרליץ, לכל אנשי המערך, לכל מי שעובד בבתי ספר של קירוב, אפשר לתת את הקביטלח ואת הפדיון. זה לא פחות מכל דברים אחרים. מי שמשקיע בבין עם הארץ, הקדוש ברוך הוא גוזר גזירה ומבטלה בשבילו, שנאמר, אם תוציא יקר מזולל כפי תהיה. הרב בלוי, אתה מתמודד עם הדברים האלה. בצל, תשמע מה קורה פה. יש פה אנשים שבמסירות נפש, באהבת ישראל, עוד נשמה, עוד יהלום, עוד נשמה.
אני רק אספר לך שיום אחד הגעתי לאיזה בית ספר בשביל העניין של הישיבות, שאנחנו כבר מתחילת השנה מתחילים לעסוק בזה. ברוך השם, מאות מאוד רבות של בוגרי הבתי ספר של הקירי והגיעו לישיבות הקדושות, אפילו יש מערך של ישיבות מיוחדות. גם הקרן ההסעות, אגב, עוזרת בתגבור לימודי הקודש בתוך הבתי ספר האלו, שכשהם יוכלו להגיע לישיבות יותר בשלים.
כלומר, לא רק הסעות.
לא רק הסעות, יש בהחלט גם הקצבה מיוחדת כדי לתגבר את המצב הרוחני ואת הלימוד בתוך הבתי ספר בכיתות הגבוהות, וגם לעזור לאלו שעוסקים בהכוונה לישיבות כדי להביא אותם. עשינו מחנה בימות הקיץ עכשיו לתלמידים מסיימי כיתות ח', אני יחד עם הרב שרגא אלפר מלב לאחים, והיה למעלה מ-120 ילדים שעוד ככה על הגדר, ואנחנו ברוך השם כמעט את כולם הצלחנו שוב להכניס לישיבות, גם יש ישיבות מיוחדות בשבילהם. רק אספר לך, היום בוקר אחד הגעתי לקריית מלאכי, רב יהושע מלכה, מנהל, ואני רואה אותו במצב ככה חיוור. מה קרה, רב יהושע? תראה, אתה יודע, אני בנוי על קריית מלאכי, אבל אני בנוי על כל המושבים מסביב, המון מושבים, ויש מצוקה כספית ואין מספיק הסעות, וברגע שאין הסעות, איך אומרים? אז ההורים אומרים, אין הסעות, אני אשלח ליד הבית. אולי אתה יכול לדבר עם הרב קרליץ. ממש, אתה ראית את זה, כמה? זה חמצן, אם אין הסעות, אין...
אם אין קמח, אין תורה, פשוט מאוד.
לא, לא, ההסעות פה זה...
כמובן.
זה חלק חשוב.
זה הקמח.
זה הגלגל המניאק, איך הם קוראים לזה במשרד הפרסום? או בפרסומים שעושים, זה גלגל ההצלה. זה גלגל ההצלה, בלי ההסעות... אין מה לדבר.
אוקיי. אנחנו נעשה הפסקה לטובת גלגל ההצלה של הרדיו, שזה הפרסומות. כן, זה סובב סביב זה. נצא ומיד נשוב, נהיה כאן עם עוד מנהל בית ספר בקדימה, ואם נספיק גם כן מנהל בית ספר בצפון הרחוק, ואולי עוד איזו אימא, שגם תספר את הסיפור של הילד שלה או הילדה שלה שנוסעת בהסעות של החינוך העצמאי, זה מרתק. אז מיד נשוב.
עכשיו איתכם, ליל שישי, עם בצלאל כאן.
11 ועוד 25 דקות כאן בליל שישי בכל חי. הרב קרליץ, אני רוצה לשאול אותך, תכף נדבר עם מנהל חינוך עצמאי בקדימה. גדולי ישראל כל כך חרדים לעניין הזה, והקימו את קרן ההסעות, יצאו בעצמה, מרן ראש הישיבה, הרב שטיימן יצא לחוץ לארץ לא פעם אחת ולא פעמיים כדי לגייס כספים לקרן ההסעות. אתה בא ונכנס ויוצא בבתיהם של גדולי ישראל הרבה מאוד שנים, מה אתה שומע מהם? למה הם כל כך חרדים לעניין הזה?
יצא לי לשמוע, יש מושג, הילדים האלה, חלקם, חלק גדול מהילדים האלה, הם בבחינת יתומים בחיי אב. בית דין הם אביהם של יתומים. אולי אני אספר פה דבר קצר, איך היה היסוד של קרן ההסעות. היה איזה ערב שהגיעו לביתו של הרב אלישיב, מרן הרב שטיימן ומחיליוד אלפקוביץ', הם ישבו שם ליד השולחן וקיבלו החלטה שמקימים את הקרן. הקרוז הראשון נכתב שם ונחתם תחילה על ידיהם, זה הייתה יציאה לדרך. מבחינה, זה היה בית הדין שלקח על עצמו להיות אביהם של יתומים.
שם זה התחיל, זה אבן הטוען, אבן השתייה יותר נכון של... של קרן הסעות. אני רוצה לצרף אלינו, תכף נדבר גם עם שי איצקוביץ', ראש מערך ההסברה, מראשי מערך ההסברה של קרן הסעות, אבל נמצא איתנו על הקו הרב יוסף קנפלמאחר. שלום, לילה טוב.
ערב טוב, שלום.
אתה מנהל בית הספר חינוך העצמאי בקדימה, שאני מוכרח okay. לומר, ככל שאני זוכר את ההיסטוריה של החינוך העצמאי, הוא קם לאחר נסיעתם המפורסמת של מרן ראש הישיבה הרב שטיימן ומרן האדמו"ר מגור לארצות הברית.
נכון.
נכון.
הוא היה באמת מאחד מבתי ספר הראשונים שהוקם על ידי קרן נתיבות משה, לאחר מסע ההיסטוריה הוא, ומאז פרוסים בכל רחבי הארץ.
ואני רוצה לשאול אותך, הבית ספר שאתה מנהל אותו, בקדימה כמה תלמידים לומדים בו?
בכל אגף, אני מנהלת באגף של הבנים, יש לנו קרוב ל-200 תלמידים היום.
והם מגיעים לכל יישובי הסביבה.
מכל יישובי הסביבה, אפשר לומר שקרוב ל-90% באים בהסעות.
ואם לא היו את ההסעות, לאיפה ההורים היו שולחים את הילדים שלהם?
אז איך? לא היו שולחים.
לא היו נשארים בבית הילדים.
לא היו שולחים את הילדים באופן בוודאי, וגם, לא רק שאם לא היו הסעות לא היו שולחים, אלא גם אם ההסעות לא היו כמו שהם, גם אז הם לא היו שולחים. זאת אומרת, בתקופות של המשברים, היו שנים שהיו קצת קשיים, וההסעות קרטעו קצת, ממש ראינו את זה גם ברישום, וגם באופן מעשי, בעזיבה של ילדים. הורים אומרים, תשמע, יש לי בית ספר מול הבית. אני לא יכול לעמוד על זה שיום יש הסעה, ויום אחד מאחרת או חצי שעה, וכן הלאה. אז ככה שהבית ספר קיים, אפשר לומר כמעט ב-100% על מה ההסעות.
וכשאתה מדבר עם מורים ואומר להם, תשמעו, מה קרן ההסעות בקשיים, והרב קרלי ציפר על כך קודם, ודיברנו עם הרב גפני, והמצב של הקרן לא בכי טוב, כי המדינה שמממנת רק חלק מאוד ספציפי, פחות מחצי מהתקציב, וצריך לגייס כספים מהציבור, מנדיבי עם בארץ ובחול, וכולם רואים את המודעות גם כן של גדולי ישראל שקוראים לציבור להצטרף לעניין הזה. כשאתה בא להורים, אומר להם, תשמעו, אין לי ברירה, אני חייב לבקש מכם עזרה, תשתתפו במימון של ההסעות, אתה מקבל משוב חיובי?
זה שאלה טובה, זה מאוד מאוד תלוי. יש, בית ספר אצלנו רובו בסוציו-אקונומי מבוסס, אז ככה שבאמת חלק משמעותי נענה לפנייה הזאת ומשלם. הבעיה מתחילה אצל אותם שאין להם, שאנחנו במקרים מסוימים, בהתאם להחלטה של הקרן ובהתייעצות איתם, אנחנו אפילו לא פונים, כי פנייה לבד יכולה לגרום לעזיבה של ילדים. ובמקרים אחרים, גם משפחות שיש להם, כשמדובר ב3-4 ילדים במשפחה, זה מגיע להוצאה של 500-600 שקל לחודש. זה בסדר גודל שכל משפחה לא מעט כסף. ואז מתחילים עם הנחות, או שאומרים, תראה, אולי אנחנו ניקח צד אחד, וזה לא מחזיק מעמד.
בשורה התחתונה חוזרים חזרה לקרן ההסעות.
תמיד חוזרים לקרן ההסעות. אני אומר לך, אולי כקוריוז, אני לא יודע אם הציבור ששומע מבין מה סדרי גודל של העלויות. אני גם לא שמעתי את השידור מההתחלה, אז אני לא יודע מה כבר דיברו.
כן, דיברנו על העלויות, תחזור על זה.
לא, אני רוצה לתת לכם ככה, לסבר את האוזן, לסיטואציה שהייתה ממש ביומיים השלושה האחרונים. כולם יודעים שעכשיו הנושא של עליית יהודי צרפת זה נושא שהוא מאוד חזק עכשיו. גדולי ישראל רואים בזה הצלה של הדור, באמת מגיעים כמויות גדולות לאזור השרון. לפני שבוע ימים הגיעה משפחה מצרפת, משפחה מאוד נחמדה, עם ילד שלכאורה מתאים למסגרת תורנית, והם כבר רשמו אותו לממלכתי דתי. אין להם שמץ של מושג מה ההבדל, הם לא מבינים שהילד שלהם יגוע.
אני אצר אותך לשנייה, הרב קרליץ, במאמר המוסגר, מוקמים היום מסגרות לעולי צרפת?
אחד הסיפורים, תשמע, אצלו יש לו קבוצה גדולה של תלמידים שהוא קלט, אבל זה לא מסגרות מיוחדות, זה חשוב להם מאוד להשתלב בבתי ספר
רגיל,
אבל כיתות מיוחדות עד שישתלבו לגמרי ברגיל.
אז זה אתגר לא פשוט. עכשיו תשמע, בשביל הקוריוז שתבין, אפילו הרב קרליץ עוד לא נראה לי שהוא שמע את הסיפור הזה שהוא טרי לגמרי. מדובר במשפחה מאוד נחמדה, שיש להם סך הכל ילד לרשום. משפחה גרה בתלמונד, הרשמים שפועלים יהודי צרפת הביאו אותו לבית ספר. אני עובר על הרשימות של ההסעות, מסתבר שזה ילד ה-21 בהסעה. אנשים לא מבינים את המשמעויות. 20 זה מיניבוס, זה 250 שקל ליום. 21 זה אוטובוס, זה פער של עוד 100 שקל ליום. עכשיו, גם אם אנחנו נדבר על זה שהורים ישלמו 100 שקל, 130 שקל לחודש, פה מדובר על משפחה שלהביא את הילד הזה לבד לבית ספר, הוא יעלה סדר גודל של 4,000 שקל לחודש, סדר גודל של
כי האוטובוס ריק, חצי ממנו ריק.
יהיה ריק, אבל אחרת הילד לא יגיע. זה או להביא אותו ככה, או להביא אותו טנדר, בכל אופן זה יהיה עלות של עוד 100 שקל לחודש, אם רוצים לקלוט את הילד הזה. ועכשיו עומד לפתחם של קרן ההסעות, שאלה...
אז שולחים עוד כמה פעילי קירוב, לגייס עוד כמה ילדים שיבואו ללמוד.
בבקשה?
אני אומר, שולחים פעילי קירוב, שיגייסו, שיעטרו עוד כמה ילדים שיבואו ללמוד בבית ספר.
לא, ברוך השם, לא חסרים, וכבר אין מקום בכיתות, ברוך השם. אני אומר, מעשים שבכל יום, שבפער של ילד, אתה מגדיל או מקטין מערך הסעות. עכשיו, מעבר לזה, צריך להבין שהאפשרות של קרן ההסעות להחזיק את הקרן בתשלומים שוטפים, היא חלק משמעותי ממערך הסעות בכלל. זאת אומרת, בתקופה שלא הלכו תשלומים שוטפים, אז אתה גם לא יכול לעשות מסע ומתן עם מסיעים, כי מי מוכן בכלל להסיע כשלא משלמים להם? ואז המסיעים גרועים, ואז אם אלה עוד פעם המערך מקרטע, ואז שוב הילדים בורחים. זאת אומרת, הקרן לא רק מחזיקה את ההסעות, אלא היא חייבת להחזיק גם הסעות איכותיות, והרב קרליץ, באמת, אני לא יודע אם כבר דיברו את זה, שהזכויות שיש לו בעניין הזה, והאוזן הקשבת שיש לו, כשאני נגיד כמנהל בית ספר יחסית קטן, מתקשר אליו ואומר לו, תשמע, המסיע לא מוכן להסיע את השחובות של 200, 300, 400 אלף שקל, ואומר לי, תגיד להם שתוך שבוע זה יסדר. ואני על סמך המילה הזאת אומר למסיע, תקשיב, תוך שבוע יש לך צ'ק.
ויש צ'ק.
ויש צ'ק, בוודאי.
לא, יפה.
אחד הבעיות שלי... במרכאות, שיש לי כנראה קרדיט גדול מדי, ורק ככה יכלתי להגיע לסדר גודל של 30 מיליון שקל חובות.
היום אתה עומד על 30 מיליון?
סדר גודל.
וואו, וואו. סכומים אגדים. הרב יוסף קנפלמאחר, אני מודה לך מאוד, הרבה הצלחה.
שיהיה בהצלחה רבה, כל הכבוד על השידור, זה חשוב מאוד.
בוודאי, בוודאי. אנחנו כאן לתת שירות לציבור, וזו המטרה של השידור הזה, ולא לחינם הגיעו לכאן כל האורחים המכובדים. שי איצקוביץ', אתה מראשי מערך ההסברה של קרן ההסעות, לילה טוב. רק תתקרב קצת למיקרופון. אתם עסוקים בפעילות של הסברה לציבור על, על, על מערך ההסעות. הרמנו כאן את הכפפה ואנחנו חלק מהעניין הזה כדי להעלות את המודעות למה שקורה בשטח. אתה מקבל פידבק?
אני יכול לתת איזו אנקדוטה ששבוע לפני תחילת הלימודים, אז סיפר לי אוזנגרטן, הרב אוזנגרטן מהקרן, שתשמע, יש בעיה רצינית מאוד. אני לא יודע איך אנחנו, כרגע אין לי מושג איך אנחנו פותחים את ה... יש לחצים אדירים, חובות אדירים, לא יודע, ושמעתי אצלו ממש את ה...
חרדה.
ואני גם לי יש, כל אחד מאיתנו ברוך השם יש ילדים. ואצלנו זה משהו שהוא די מובן מאליו.
מגיע ראש חודש, שולחים את הילד, מגיע ראשון לספטמבר, שולחים את הבנות.
מצאתי את עצמי, פשוט לא ישן בלילה. זאת אומרת, גם כשאתה מייצג כל מיני חברות מסחריות, או מסביר אותם, אז אתה יודע, יש לך איזשהו קשר, אבל הקשר הוא לא קשר נפשי, לא קשר שהוא רוחני, לא קשר ש...
אין לך חיבור רגשי ללקוח.
יש לך חיבור, יכול להיות חברתי או משהו קצת מעבר לזה, אבל בזה זה נסתיים. פה אני חושב שגם, אני 18 שנה בתחום, אני לא זוכר גם כן, תמיכה כזאת מגדולי ישראל, ממש תמיכה חוצת מחנות, כזה כגוש אחד, שכל כך, אני יכול לתת דוגמה, מכתב מרבי דוד, אני יודע מכל מיני דברים שעשינו בעבר, כמה זה לא פשוט להוציא מכתב
כמעט
כזה.
כמעט לא קיים מכתב ממנו.
לא קיים. ההתגייסות של גדולי ישראל לנושא הזה, זה משהו שאני לא זוכר אותו, ואני, בסך הכל עשינו כל מיני דברים בעבר, אני לא זוכר, זאת אומרת, אתה רואה את הכאב שלהם ואת הדאגה שלהם, ואני הגעתי למצב, אני הייתי מאוד מרוצה מהמצב הזה, שאני נכנסתי כל כך לזה, שאני הרגשתי לחץ, שהיה קשה ממש, קשה עם זה שהוא אמר לי, שהבנתי שיכול להיות שעוד שבוע אני אשמע ש... עדיין מבחינתנו זה, ונדובר בעשרות אלפים כמו ששמענו, שפשוט לא יבוא ללמוד.
הרב קרליץ, הייתם צריכים עכשיו לפתוח את שנת הלימודים עם ההסעות. אתה אומר 30 מיליון שקל חובות לקרן ההסעות, ואתה צריך להפעיל עכשיו מערך הסעות, שאומרים לך המנהלים שמה של החברות, תשמע, יש לך חובות. אני לא יכול לשלוח אוטובוסים עכשיו.
אז כמו שאמרת לך כבר קודם, שאם רוצים השגחה פרטית, שיבואו לעקוב כמה ימים, בחודש האחרון, מתוך אותם 30 מיליון, שילמנו כ-15 מיליון.
איך?
איך?
אני ברור, סייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא, אבל... מי היו השליחים? זה אני שואל.
אז היו כמה שליחים. וכמובן, סכומים כאלה זה לא מתאסף מהתרומות של 100 שקל. נכון, עצם הדבר שיודעים שיש הרבה תרומות, וזה נותן יציבות לתשלומים שוטפים, ובדרך כלל זה בהוראות קבע, בכרטיסי אשראי, שכל חודש נכנס הכסף, אנחנו יודעים מראש, זה גם אחד הדברים שנותנים את הרוגע לחברות, הם יודעים, יש פה מאיפה שישולם, מעבר לתקציב הממשלתי, כמו שהזכרת קודם.
ואגב, מגייסים גם תרומות בחול?
כן, עיקר הכסף מגיע מחול.
מה זאת אומרת, הרב קרליץ והמשגיח הרב מישקובסקי, יוצאים ונוטלים את המזוודה הקטנה בידיים, ורצים ממקום למקום, מקהילה לקהילה.
וחוזרים עם מזוודה גדולה.
זה אני לא יודע, אבל הם יוצאים משליחות גדולי ישראל. בכלל דיברת על גדולי ישראל, אתה יודע מה זה נקרא אצל גדולי ישראל? כל ילד, אם אני נכנס למרן ראש הישיבה, בגילו המופלג, ואני נועץ בו על ילד בדימונה שמסיים כיתה ח' והוא צריך ללכת לישיבה זו או לישיבה כזאת, והאבא כך והאמא כך. האבא עוד אינו שומר תורה מצוות, האמא כבר כן. הוא יושב איתי 22 דקות. אתה מבין מה אני מדבר איתך? 22 דקות הוא עושה איתי דיון מרן ראש הישיבה רב תימן לדון על הילד הזה. כי גדל, אגב צריך להבין גם, הרבה מאוד מבני הציבור החרדי, אילולי החינוך העצמאי, הם לא היו בציבור החרדי היום. הרבה אנשים חשובים, רבנים, ראשי ישיבות, ניצלו, כי החינוך העצמאי היה בחיפה, והחינוך העצמאי היה בכל מקום, גם באותם שנים ראשונות. וזה ברן קוטלר, והלוצקי רוב לא לשכוח, שראו בזה שליחות עצומה.
בהחלט.
זה לא מוסד, כמו שהסבירו מכל הרב קהלית, זה לא מוסד של פלוני, של אלמוני. זה מוסד של כלל ישראל. ומוסד של כלל ישראל, והנושא שהערב התמקדנו בו, זה הנושא של ההסעות. אילו לא ההסעות, אין... אני אומר גם לכל אחד, יש לך ילד שלך. אני אנסה לדבר טיפה רגשית. יש לך את הילד שלך, ואתה רוצה, התחיל שנה, שלחת את הבנים לחיידר, לישיבה קטנה.
הוא רגוע.
לישיבה גדול, רגע. לבית יעקב, לסמינר. אתה יודע, היום בדורנו החינוך הוא לא קל. לא קל, דור לא קל, בכלל. ואתה רוצה להצליח, אתה צריך ברכה. מה יכול להיות ברכה יותר טובה מזה, מאשר לאמץ ילד של הקודש ברוך
הוא? יפה. טוב, אנחנו נעשה עוד הפסקה. אנחנו באותו גלגל. המשך הגלגל ממקודם, ונשוב לחלק האחרון של התוכנית הזו, ונדבר עם מנהל חינוך עצמאי בצפון. מעניין אותי איך זה עובד בצפון, עם יישובים על גבי יישובים. קודם זה הוזכר כאן, אותה שרשרת, אותו רכב, שאוטובוס שנוסע במשך זמן ארוך. אגב, בהסעות יש שיעורי ההשרה משהו, או שזה הזמן החופשי
שלנו? מאוד משתדלים שההסעה תהיה איכותית, כי הרי...
יש מלווה שמדבר
ומלווה. יש מלווה, וזה דבר שעולה המון כסף, וזה הכרחי. אמר לי מנהל ותיק, תשקיע באיכות ההסעה. מה אם הרואה מול העיניים? היא לא רואה את המורה, היא לא רואה את מראה הלוח, היא לא רואה את השיעור. היא רואה את ההסעה שמגיע בזמן, והיא רואה את ההסעה שחוזר בערב. כשההסעה של החינוך עצמאי עובר בערי השדה, בעצם זה חלון ראווה. רואים ילדים בתוכו יושבים בדרך ארץ, לא זורקים דברים מהחלונות, לא צועקים.
הילד מגיע רגוע הביתה.
מגיע בשמחה, משקיעים באיכות של ההסעה.
חלק משוערי הביתה, אגב.
הם עושים
או חזרות שצריכים לחזור על מבחנים למחר, עושים בהסעות.
וכמו שאמר מכובדי ידידי הרב קנפלמאחר, לא מספיק לתחזק את ההסעות, צריכים לראות שהם יהיו באמת איכותיות. כי חברה שלא מקבלת כסף, אנחנו כמנהלים לא יכולים לדרוש מהם דרישות. תבואו בזמן, תחליף, אני רוצה נהג אדיב. כי מבחינתי כמנהל בית ספר, אני רוצה נהג שיקבל את התלמיד במאור פנים. וכל זה זה כסף.
ואבוי אם הילדים יספרו בבית שהאוטובוס גם לא נקי ועוד או לא משהו.
אגב, אחרי מספר שנים שנכנסנו למשטר תשלומים מסודר, הורדנו את המחירים של אותם נהגים על אותם קווים באחוזים ניכרים.
מעניין. טוב, נעשה הפסקה קצרה ומיד נשוב.
עכשיו איתכם, ליל שישי עם בצלאל כאן.
אחת עשרה ועוד 45 דקות, עוד מעט מסיימים. אנחנו בליל שישי עם אנשי מערך ההסעות של החינוך העצמאי, קרן ההסעות, ואנחנו מצרפים אלינו עכשיו ככה לקראת סיום את הרב שאול בוכריס, לילה טוב.
שלום וברכה, ערב טוב ומבורך.
אתה מנהל אחד מבתי הספר של החינוך העצמאי בטבריה, והבית ספר הזה כולל תלמידים מכל יישובי הסביבה, נכון?
אכן, אנחנו בבית ספר החינוך העצמאי בטבריה, ברוך השם, גם בנים וגם בנות. בית הספר שלנו קולט תלמידים מלבד מטבריה העילית וטבריה התחתית, גם ממגדל, כפר תבור, גבעת אבני, פוריה, יבניאל, כפר זיתים. עד היום, ברוך השם, יש סיפוק רב מהמשפחות שרוצות ומעוניינות בחינוך התורני. ברוך השם, במשך השנים עשרות של ילדים שמלבד שזה זכו ברוך השם לחינוך התורני ולערכים ולרמת הלימודים הגבוהה, הם גם כן חלקם הגדול בני תורה בישיבות ובסמינרים לבנות. לצערנו הרב בימים האלה יש עוד כמה ילדים שממתינים בבית ואין להם אפשרות להגיע מיבנל, ממגדל ומכפר זיתים, שאפילו האמא מורידה אותו עד הצומת לטבריה כדי שיצליח ולהגיע לבית הספר. כל רכב כזה זה עוד 80 אלף שקל. אנחנו, קשה לנו להתחייב מעבר לסכומים הגדולים
שחייבנו. הרב בוכריס, ערב טוב, זה מרדכי בלוי.
ערב טוב ומבורך.
כן.
שלום וברכה.
ושומע אותך גם באולפן כאן, הרב מרדכי קרליץ.
הרב קרליץ נמצא פה, נו, תבקש את הבקשה שצריך.
אנחנו הגשנו את הבקשה דרך הרב רבינוביץ, שעושה עבודה נפלאה ומצוינת, יש לו אוזן קשבת, הבאנו לו, זה היה משפחות שצרפו ברגע האחרון, המכסה כבר סגורה, האפשרות הנוספת זה רכב נוסף, וזה נמצא בבדיקה, אנחנו בתקווה, בעזרת השם, לבשר למשפחות האלה, שאכן יוכלו להצטרף למעגל הנפלא של כל המשפחות של קירוב.
אתה שומע בשידור חי בצלאל ומאזינים, ילדים מחכים בבית, רוצים לבוא ללמוד תורה. יהיה עוד רכב, הם יגיעו. לא יהיה עוד רכב, הם לא יגיעו. פשוטו כמשמעו.
בהחלט. טוב, כמה ילדים לומדים אצלך, הרב בוכריס?
אנחנו מדברים על 300 ילדים ועוד שתי כיתות גן. ברוך השם, משפחות, חלקם גדול של קירוב, מסורתיים, מגוונים מאוד, אבל בסך הכל, אלה תלמידים שמעוננים בחינוך התורני, וכל אלה שדיברנו עליהם, בעיקר ביישובים, ללא, שהגיעו לבית הספר, אחת האימהות בגבעת אבני מאוד מאוד ביקשה לעלות לשידור, כנראה לא יתאפשר לכם.
אבל אנחנו נשוחח מיד עם אמא מכפר סבא, עוד אמא מכפר סבא. אתה יודע מה, בוא נסתפק בזה, הרב בוכריס, כי אני רוצה להספיק את האמא הזו גם. מודה לך, נאחל לך בהצלחה, ובעזרת השם אני בטוח ש...
יופי, תודה רבה, זכות בעזרת השם, כל המסיים כתוב שמטבריה עתידים להיגאל, אז אין ספק שזכות תלמידי תינוקות של בית רבן וכל המשפחות שמתחזקות יעמדו למין המשתדלים.
אמן ואמן, נשאר כוח.
לילה טוב.
תודה רבה, לילה טוב. אנחנו עם אמא נוספת מכפר סבא, אביטל יהודאי, שלום, לילה טוב.
שלום, לילה טוב.
הבן שלך לומד גם בהוד השרון, נכון? הבן, הבת?
הבן שלי למד בהוד השרון.
אוקיי.
אנחנו משפחה מיוחדת, אני חזרתי בתשובה, ובעלי לא בוחד באותה נקודה כמוני, ובזכות קרן ההסעות שהסיעה את הבן שלי לבית הספר בהוד השרון, היום הוא לומד כבר בחינוך חרדי ברעננה.
יפה.
שדרוג.
שדרוג גדול.
כן, לגמרי.
מה הוביל אותך, אני מבין, לחזרה בתשובה שהלכת לשם, או שהתהליך היה הפוך? הילד הלך לחינוך תורני ואת חזרת בתשובה?
לא, אני חזרתי בתשובה, בעלי רצה לשים את הילד בבית ספר ממלכתי דתי בכפר סבא, ואחרי שנה אמרתי שאני פשוט לא מסוגלת לזה. אז העברתי אותו לבית ספר בהוד השרון, ו...
והיו תקופות שהיו קשיים בהסעות, נכון?
כן, עכשיו זה בבית כמו שלנו, זה יותר מורכבויות, אם צריך לנסוע, לחזור, אם שסגרו לו את הבית ספר גם, היה לנו מצוקה מאוד קשה. אני הלכתי, הייתי במשלחת של ההורים שהלכה לדבר עם מרב נשקובסקי, עם מרב קרלי, והם פשוט עשו לנו חסד אדיר עם זה שהם הסכימו להחזיר את ההסעות. כי זה, בבית ספר הזה, אם אין הסעות, אין, פשוט, הילדים ילכו לבית ספר חילוני, אין, ויש כל כך הרבה הצלחות יפות של הבית ספר. יש משפחות שחזרו בתשובה, שעברו לבתי ספר דתיים. אנחנו הוצאנו מחזור שסיים אצלנו עכשיו בכיתה ו', הם הלכו, חוץ מילד אחד, כולם הלכו לחינוך דתי.
איזו הצלחה יפה.
והייתה הצלחה מסחררת. עכשיו, אני זכיתי שהילדים שלי לומדים בחינוך חרדי, ואנחנו מקיימים בבית אורח חיים חרדי, אז אני מתנדבת, אני רואה את חשבון, אני מתנדבת בבית ספר בהוד השרון, בתור רואה את חשבון והמנהלת כספים, אז אני יודעת מה הולך בבית ספר, ואני רואה את ההצלחות לנגד עיניי. וזה פשוט מדהים, זה הצלת נפשות כפשוטו.
יפה מאוד. הדבר ראשון, כל הכבוד גם על הצעדים האמיצים שעשית במובן האישי, בשליחת הילד לחינוך חרדי, תורני, ונאחל לך שתרבי ממנו רק נחת, שיהיה למעלה במעלות התורה והעירה, ושיגדל בתורה, מעשים טובים וכל הברכות. הרב בלוי, רצית לומר מילה?
כן, מעניין סיפור בית ספר נווה צבי.
אז בואו ניפרד מהאימא, גברת יהודאי, תודה לך, לילה טוב.
לילה טוב. לילה טוב.
לילה טוב, כן, הרב בלוי.
בית ספר נווה צבי, בבית שמש, אנחנו יודעים, בית שמש, אחד מהמרכזים החרדים הכי גדולים, יש שם בית ספר של קירוב, המנהל הרב קליין.
עם בית ספר שהשתדרג במבנה יפה מאוד.
כן, כן. גם שם בנוי על הסעות, וגם של כל היישובים.
כל המושבים מסביב.
מסביב לבית שמש. מספר לי שהגיעו שני ילדים, הילד הגדול רצה ללבוש ציצית, והוא ביקש מאבא ציצית. האבא שומח, אחרי כמה זמן שניתוק מהיידישקייט, ציצית. בזכות זה שהילד לבש ציצית, גם האבא לבש ציצית. זאת אומרת, יש פה לב בנים על אבותם. אבל בצל, אני לא יכול לתפק, אתה מכיר אותי, אני ככה זה. אין, אנחנו יושבים פה, מדברים פה, קרוב לשעתים.
אני יודע מה אתה רוצה לעשות.
כן, אז...
לתת, סוף סוף, הגיע הזמן שאתה גם תוציא צ'ק ותביא לרב בלוי.
בוודאי, קודם כל אני תורם את מה שאני תורם. אבל חברים, עומדים פה מחר לפני הדלקת נרות. כל אחד מבקש, מתפלל על הילדים שלו, שיצליחו. מאמצים ילד של הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אתה עוזר לילדים שלי. איך אומר מרן ראש הישיבה? זה ילדים של הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא עוזר לך. אז אני מציע דבר מאוד פשוט, לא קיבלתי רשות לזה. יש מספר טלפון, שם אתם מתקשרים ויכולים לעזור. 1-750-66-22 1-750-66-22 שם אפשר לשמוע את מה שצריך לשמוע.
ההורים שרוצים לרשום, לשם מתקשרים?
גם משם אפשר בסוף להגיע לכל מקום. כן.
הרב קרליץ, אני רוצה שנסכם את השידור הזה כאן שלנו. תודה רב בלוי. הרבה אנשים מאזינים לנו עכשיו, ומה אנחנו רוצים לומר, מה המסר המרכזי של הדברים?
אולי אני אומר משהו אישי, פנימה אישית. תזכיר, היו פה בספר כסבא, לפני מספר חודשים הגיעו אליי הביתה המסיימים, הבנים המסיימים, כ-15 ילדים היו, ואנחנו מדברים בילדים שאתה רואה, זה לא בתים, מרחוקים, רחוקים, רחוקים, עם איזה תום של ילד, עם איזה אמונה, עם איזה... וזה אותם ילדים שעכשיו שמענו שכולם חוץ מאחד המשיכו בחינוך דתי. כשאתה רואה את זה, אז יש שכר לפעולתך.
חינוך חרדי בישיבות.
זה בעצם מה שנתן את החשק להמשיך ואת הדרייב להמשיך.
זה מצד אחד. מצד שני, עשינו לפני, עשינו כזה כבר כמה שנים, אנחנו עושים לבוגרים של החינוך העצמאי, שאנחנו המשכנו את הטיפול בהם גם להמשך, נרמז פה שאנחנו עושים מעבר לזה.
נכון.
גם כמה פעולות, ואחרי שהם למדו תקופה בישיבות, אז עשינו מבצע שכל אחד, מי שיכתוב חבורה או סוכון סוגיה, יקבל פרס. והביאו אותם, כמה מאות ילדים התאספו, עשו סודה, גדולי ישראל באו לדבר בפניהם ולברך אותם כבר כמה שנים. אתה רואה את אותם מאות ילדים, כולם, מאיפה הם הגיעו ואיפה הם נמצאים.
איזה יופי. טוב, אנחנו מסיימים ונודה לאנשים שאיתנו כאן, יושב ראש קרן ההסעות של החינוך העצמאי, הרב מרדכי קרליץ, הרב מחל
רק אני אגיד עוד משפט. ילד לשנה 100 כפול 12, כל אחד 1-750-66-22
לא קיבלת רשות.
ויש לך ילד לשנה, מה זה, איזה עלות קטנה.
אני לא יכול עליך, גם אני אגיד לך, תצא מפה, זה לא יעזור.
הרב בצלאל,
הרב בלוי, תודה רבה. אנחנו גם מודים למנהלי בתי הספר שהיו איתנו כאן בשידור, הרב גפני והרב פורוש. תודה רבה לכולם, לילה טוב. תודה לצוות שלנו, דוד קליגר, מנדי אור, זאב סגל, שורטקאט מדיה. תודה לכם, לילה טוב, שבת שלום, בשורות טובות.